תודה רבה. ברשות מורי ורבי, הרב רצון ערוץ השליטה, ברשות רבותיי. התבקשתי לעסוק בנושא שנוגע לרבנים צבאיים, לפי המדים זה, יש פה כמה כאלה. והנושא שבו אני הולך לעסוק הוא האחריות הפיקודית של הצבא על נזקים שנגרמו באמצעות כלי נשק של חייל. אני אתאר כמה מקרים, אבל היריעה רחבה ואפשר לתאר רבים. מקרה אחד שאפשר לתאר הוא המקרה הידוע של נתן זאדה. נתן זאדה היה חייל, הוא ערק מן הצבא למשך תקופה מסוימת, הנשק נשאר ברשותו, והוא עלה על אוטובוס בשפרעם וירה למוות בערבים. והשאלה שאלתה, האם עד כמה הצבא אחראי על הנזקים שנעשו שם, כולל האחריות לפצות את את משפחות ההרוגים וכדומה. זה מקרה אחד. מקרה נוסף שנחשפנו אליו ממש עכשיו, בנעלין, מגד הורה לחייל שלו לירות בערבי כפות, החייל ירה ופצע אותו, ושוב התעוררה השאלה האם החייל, האם החייל הוא זה שצריך לצאת בנזקים, או שהמגד, או כל הצבא. ומקרים נוספים, מקרה אחד אחרון שאני אתאר, גם כמקרה ידוע, הוא לא עוסק דווקא בחיילים, שומר שעסק באבטחת בית ספר, והוא לבית הספר הגיע אדם שתיקן את המזגנים, השומר התעמת איתו אם הוא כן יכול לעלות, לא יכול לעלות, הוא עלה לגדר, והשומר ירה בו והרגו, ושם המשפחת הנפגע, משפחת ההרוג, טבעה את משרד החינוך, השומר כמובן, וגם את חברת השמירה, ושוב, גם שם התעוררה השאלה, האם חברת השמירה אחראית על הנזק הזה. בדיון שצריך גם להבחין בין, בין החובה המוסרית לבין החובה הנזיקית. יש, כי אנחנו נראה בהמשך שיש אפשרות ש אדם חייב בדיני שמיים, אבל פטור מדיני אדם, זאת אומרת, בהחלט ייתכן שהצבא כן חייב בדיני שמיים בנזק הזה, אבל אנחנו לא יכולים לחייב את הצבא לשלם את הנזיקין, זה במישור של בית הדין, אבל אנחנו מצפים מצווה של מדינת ישראל, לפני משורת הדין, לנהוג על פי המוסר, ואם ההלכה קובעת שהמוסרי ביותר הוא שהצבא יראה את עצמו חייב באחריות, אז הצבא אמור לשלם. אז אנחנו נרחיב בחלוקה בהמשך. לשאלה הזאת אפשר להתייחס מכמה נקודות מבט, ואנחנו נעסוק בכל אחת מהן בקצרה. נקודת המבט הראשונה היא האם אפשר לתפוס את החייל, בדוגמה שלנו, בדוגמה של נעלין, האם אפשר לתפוס את החייל כשליח? כשליח של הצבא, תוך שרשרת פיקודית שעובדת מהצבא ומטה עד לאותו מפקד, מגד שהורה לו ועד החייל, כלומר החייל הוא שליח של הצבא, ולכן גם אם הוא נהג שלא כדין, הצבא חייב לשלם על הנזקים, וזו נקודת מבט ראשונה. נקודת מבט שנייה שאפשר לבחון אותה, האם החייל הוא שכיר? האם החייל הוא שכיר של הצבא למשך 3 שנים, ובמשך תקופת הסחירות שהוא מעין פועל, הוא גרם לנזק, ואז האם הצבא חייב באחריות או לא? נקודת היבט שלישית, אם נסתכל לא על האדם דווקא, אלא על הנשק. הנשק עצמו הוא כלי עם פוטנציאל נזק עצום. והצבא חייב, מתוקף תפקידו כצבא שמחלק לנשק, הצבא חייב לוודא שהוא נשמר בצורה הראויה ו... האם הצבא אכן צריך לראות את זה באפשרות, בצורה הזאת. והנקודה הנוספת שאנחנו נעסוק, נתינת אותו כלי נשק בידי אדם שיכול להיות שהוא לא ראוי. אם אני אעסוק במקרה של נתן זאדה, נתן זאדה כבר היה לו תיק, היה לו איזשהו אבחון פסיכיאטרי, הוא כבר עבר איזשהו טיפול, הוא לא היה אדם רגיל, אלה הם הנקודות שאני רוצה לעסוק בהן. ואנחנו נתחיל בשאלה הראשונה, האם אפשר לראות את אותו חייל כשליח? במסכת בבא קמא, במסכת קידושים מבית, נפסק כידוע שאין שליח לדבר עבירה. כלומר שכאשר אדם ביצע בשליחות של מישהו אחר, ביצע מעשה עבירה, האדם היחיד שחייב בנזק הזה זה אותו שליח.
ולא מישהו אחר. בהלכה יש שתי גישות. הגישה הראשונה והגישה של הרמ"א ביכול שמשפט קפ"ב, שאומר בצורה מוחלטת את המשפט הבא: בכל דבר שלוחו של אדם כמותו, חוץ מדבר עבירה, דקמלן אין שליח לדבר עבירה. כלומר, הוא פוסק באופן מוחלט שאין שליח לדבר עבירה, ולכן אם חייל נהג, אפילו שהוא קיבל הוראה, אפילו שהוא קיבל פקודה לבצע משהו שהוא אסור והוא גרם לנזק, אז אין שליח לדבר עבירה, והחייל הוא זה שחייב בנזק. לעומת זאת, השח חולק על הרמ"א ואומר שיש להבחין בין מקרים שונים. בין מקרה שבו השליח ידע שהוא עושה עבירה, לבין מקרה שהשליח לא ידע שהוא עושה עבירה. כך לדוגמה, אם המשלח נתן בידי השליח שור גנוב, והורה לו להזיק לשור, להרוג אותו או משהו כזה. השליח לא ידע שהוא עושה עבירה, כיוון שהוא לא ידע שהשור בכלל שור גנוב, הוא חשב שזה של המשלח. במקרה זה אומר השח, הוא מוכיח את זה בשח מאוד ארוך, הוא מוכיח את זה, שבמקרה זה המשלח חייב ולא השליח. לאור זאת, כאשר אנחנו נבחן את המקרים שבהם אנחנו נתקלים בצבא, אז יש להבחין בין מקרים שונים. יש להבחין בין מקרה שבו החייל ירה בנשק, כאשר הוא יודע שזה אסור, במקרה שנתן זדה, ככל הנראה זה מה ש... היה המקרה, אלא אם כן הוא חשב שחלק מתפיסת הביטחון של מדינת ישראל היא לעשות את המעשה המחריד, אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה לא כך. לבין מקרים שאנחנו גם כן נתקלים בהם הרבה מאוד, שלדוגמה בפיזור הפגנות מפקד נותן הוראה לחיילים לפנות באופן אלים, לצערנו אנחנו נתקלים בזה לא מעט, והמפקדים נוהגים באלימות כלפי החיילים נוהגים באלימות, מזיקים את המפגינים או כל, או מי שנמצא שם, אבל הם טוענים שהם מבינים שזה מה שמוטל עליהם לעשות. כלומר, זה מקרה שיש משלח, הצבא, יש שליח, החייל, והשליח לא יודע בכלל שהמעשה האלים שאותו הוא עושה, זה מעשה שהוא לא אמור לעשות אותו. ואז, לכאורה, אם אנחנו נבין כמו השח, אז בהחלט תיתכן שהאחריות הזאת היא מוטלת על הצבא ולא דווקא על השליח. גם אם נפסוק כמו הרמ"א ולא כמו השח, כלומר שבכל מקרה שליח לדבר עבירה, הרי שהרמב״ם הולך פוסק בהלכות רוצח ושמירת הנפש כך, בפרק ב' הלכה ב', אבל הסוחר הורג להרוג את חברו או ששלח עבדה והרגו, כל אחד מאלו שופך דמימו, ועוון הריגה בידו, וחייו מיטה לשמיים, ואין בהם מיטת בית דין. כלומר, גם כאשר פוסקים כמו הרמ"א, עדיין החוב בידי שמיים הוא כל כך חמור, והמשלח אדם לעשות את המעשה החמור הזה, הוא גם חייב בדיני שמיים, וכמו שאמרנו, מצופה מצבא מוסרי, מהצבא של מדינת ישראל, לפחות לפני משורת הדין, לנהוג באופן כזה, להגן על, על, על אותם אנשים שנפגעו מהצורה האלימה. השאלה השנייה, האפשרות השנייה ליישם את העקרונות של מפקד, חייל, צבא וכלי נשק, היא אם נבחן את סוגיית השכיר ובעל הבית. במשנה בבבא קמא, ת' ג', נאמר כך: והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושבר את האבנים, או שהזיק, חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, פטור. ואם מחמת המכה, חייב. כלומר, שכיר שקיבל עליו מלאכה לשבור כותל מסוים, ותוך כדי המלאכה, הוא פגע במישהו אחר, הוא פגע בכותל אחר, הוא הזיק אדם אחר. כל חובת התשלומים מוטלת על הפועל. אלא אם כן זה אונס. אם זה אונס, אז הפועל חייב פטור, אבל אם זה לא אונס, אז הפועל חייב. לא בעל הבית. אבל בפוסקים יש הבחנות, שלפי הבחנות הללו בהחלט ניתן לראות שגם בעל הבית יכול לשאת בחובה. למשל, המאירי, בבבא קמא צדיק ח', מחלק בין פועל שכיר לבין פועל קבלן. כלומר, מה שאומרת הגמרא שהפועל פטור, מסביר המאירי, זה כאשר הוא קבלן, ובעל הבית בוודאי לא צריך לשאת בחובה על נזקים שנגרמו על ידי הקבלן. אבל אם הפועל הוא פועל שכיר, אז בעל הבית חייב בנזקים שנגרמו על ידי אותו פועל. ואם אני מסתכל על אותו חייל, אז בוודאי שהחייל הוא לא קבלן, בוודאי שהחייל הוא שכיר. ולכן לפחות לאור דברי המאירי, אם אנחנו נראה את החייל כשכיר, אז אכן תהיה חובת תשלומים שמוטלת על הצבא בתור בעל הבית של השכיר. יש דעה מעניינת נוספת שמובאת על ידי הרב שפיץ, הכותב שיש להבחין בין מקרה שבו הפועל הזיק בכלים שלו, לבין מקרה שהפועל הזיק בכלים של בעל הבית. אם הפועל הזיק בכלים שלו, אז באמת כל האחריות מוטלת רק על הפועל. אבל אם הפועל ישתמש בכלי של בעל הבית, ובכלי של בעל הבית הוא הזיק, אז בעל הבית נושא באחריות, כיוון שבעל הבית נתן כלי, לכלי הזה יש פוטנציאל להרס, הוא נתן אותו בידי אדם שמסיבה כזאת או אחרת לא הצליח לשמור על חברו, על השותף או על השכן, וגרם לנזק. ולכן בעל הבית חייב מדין שמירה על הכלים שהם שייכים לו, שמירה על כך שאף אדם אחר לא ייפגע. אז טוב, אז תסתכל, זה ארוך. במשפטי התורה חלק א', עמוד סמכי. אמנם, טוב, קודם כל, בתלות דיני עבדות, יש... טוב. אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה. יש סוגיה שעוסקת בשאלה האם עבד שעשה שליחות לדבר עבירה על ידי אדון שלו, מה המעמד שלו, ואני לא אעסוק בנושא הזה. ולעניין שכיר, ולעניין שכיר, המושג של עבדות הוא מושג מאוד מאוד מוחלט. זה לא איזה דבר שאפשר להחליט שאדם הוא עבד. אמנם יש דעה שמובאת בחושן משפט שאסור להעסיק אדם יותר משלוש שנים, כי אז זה כמו עבדות וחיילים, אז אולי הם זה. אבל קודם כל הדעה הזאת היא לא דווקא התקבלה להלכה, וזה גם רק סוג מסוים של עבדות, אבל אי אפשר להחליט על אדם שהוא עובד שהוא עבד. יש גדרים של עבד, יש דרכי קניין של עבד, עבד נקנה בדרכים מסוימות, לא על ידי... התגייסות לצהל, עבד, יש תקופה של עבדות, אז לכן זה יהיה שונה. אמנם צריך להבחין בין המקרה שלנו עכשיו, שבו פועל הזיק תוך כדי המלאכה, פועל קיבל עליו מלאכה לשבור כותל, ותוך כדי המלאכה הוא הזיק כותל, לבין מקרה אחר, שבו אנחנו עוסקים, שהחייל, בזמן שהוא בחופשה, הוא לא במסגרת הצבא, נטל את כלי הנשק וגרם לנזק, שאז אפשר לומר שזה מקרה שונה לחלוטין, ופה נצטרך להתחיל לדון בשאלה האם החייל נקרא כשכיר במשך שלוש שנים, מהיום שהוא מתגייס עד היום שאחרי, ועל פניו יש צדדים לראות את זה כך, הרי החייל אוחז בכלי הנשק שלו גם כאשר הוא בחופשה, כי הצבא מצפה מהחייל לשמש כאיש ביטחון גם כשהוא בחופשה. מצד שני, עדיין אפשר לראות את החייל כחייל רק בתקופת היותו במסגרת צבאית עם פקודות, אבל אם חייל בבית נמצא, אז יכול להיות שאפשר לראות אותו אחרת. אז לכן בהחלט אפשר להבחין בין השניים, אבל זו נקודת מבט נוספת של החייל כשכיר. אפשרות נוספת שיש לעסוק בה, שיש להתייחס לדברים, היא להסתכל על הכלי. הפטיש שבו אוחז הפועל הוא לא כלי נשק. הפטיש מיועד לבנות, אמנם הוא יכול להשתמש, הוא יכול גם להרוס, אבל הייעוד העיקרי של הפטיש הוא לבנות. לעומת זאת, כלי נשק, הייעוד שלו זה להזיק. הפוטנציאל הנזק של כלי נשק הוא עצום. ואנחנו יודעים שמוטלת על כל אדם שיש לו דבר שהפוטנציאל הנזק שלו גבוה, מוטלת עליו חובה מאוד משמעותית לשמור עליו בור, הבער. והשאלה היא האם הצבא צריך להקפיד על שמירה מאוד מאוד גבוהה, או למשל לאחסן תמיד את כלי הנשק בנשקייה ולעולם לא לתת לחייל לצאת עם נשק, או שמא נאמר לא, זה חלק מתפיסת הביטחון. סתם אני יכול לציין שלאחרונה הייתי סיימתי שירות מילואים, ומסתבר שהתפיסה החדשה של צה"ל, שחייל לא יצא עם כלי נשק הביתה. אלא החייל הפקיד כלי הנשק בנשקייה מתוך מגמה לשמור על כלי הנשק ולשמור על אנשים שעלולים להיפגע. זאת אומרת שבהחלט השמירה הראויה, כפי שמצטייר היום, השמירה הראויה על כלי נשק הוא דווקא כשהוא בנשקייה, ואז בהחלט ייתכן שכלי הנשק הוא יתפס כאיזשהו בור הבער שלא נשמר מספיק טוב. אבל אבל גם נדון בצורה הזאת, הרי שבמקרה הזה זה לא בור רגיל וזה לא אבא רגיל. זה בור שהפוטנציאל של הנזק שלו הוא רק אם יש אדם נוסף שהשתמש בו. זאת אומרת, כלי הנשק זה לא בור שפשוט מחכה שאדם ייפול עליו, אלא נדרש שאדם יאחוז את כלי הנשק, יטען, ידרוך, יירה, יעשה את כל הפעולות הללו, רק כדי שהוא יוכל לעשות את הנזק, ואז אולי יהיה המקרה שונה. המקרה דומה לכך נמצא בבבא קמא, פרק ו' ממדלת, שם נאמר שהנותן גחלת ביד שוטה, והלך השוטה והזיק באמצעות הגחלת, המשלח פטור. ובגמרא נאמר, בבבא קמא נ"ט עמוד ב', שזה דווקא אם זה גחלת, אבל אם מדובר בשלהבת, והוא מסר את השלהבת בידי השוטה, אז המשלח יהיה חייב. מה ההבדל בין גחלת לבין שלהבת? שלהבת, הנזק הוא מאוד פשוט. ברגע שהיא מונחת, היא מיד מונחת על הרצפה, היא מיד יכולה להזיק ולשרוף את השדה. אבל גחלת דורשת עוד פעולה, ולכן אם השוטה קיבל את הגחלת, אז נדרשת ממנו עוד פעולה ללבות את הגחלת. ולכן הקשר בין המשלח לבין הנזק הוא קשר יותר רחוק, נדרשת עוד פעולה של השוטה. וכאן אנחנו נצטרך לשאול שתי שאלות. קודם כל, האם מדובר בשוטה? אותו למשל נתן זדה, האם הוא שוטה? ושאלה נוספת, האם האקדח הוא גחלת או שלהבת? מה דינו? קודם כל, יש גם דיונים לגבי סכין ברשות הרבים, אבל למה ללכת לזה? יש לנו את המקרה בגמרא, המקרה הכי טוב, אז לא צריך... אבל כן, המקרה, גם סכין ברשות הרבים זה נושא שעולה. לגבי השוטה, ואני ממש אקצר ואני אסיים בתוך 3 דקות כפי שאני נדרש, לגבי השוטה, אז יש מחלוקת בין הפוסקים מהו שוטה. בגמרא נאמר ששוטה זה יוצא יחידי בלילה, לן בבית הכפרות, מקרי הכסותו. הפוסקים דנים בשאלה האם דווקא זה נקרא שוטה או לאו דווקא. הרמב״ם פוסק, וכך הפסיקה מקובלת היום, שכל אדם שבדרך קבע עושה מעשה של שטות, הוא נקרא שוטה. מה זה מעשה תמידי? מה זה מעשה קבוע? זה קצת יהיה קשה להגדיר, אני לא מכיר את ההבחון של נתן זדה, אבל בהחלט, אם מדובר באדם שנהג, שאובחן כאדם מסוכן, אז בהחלט ניתן לראות אותו כשוטה. שוב, אני לא מכיר את המקרה על בוריו. בהנחה שהוא שוטה, אז אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לדון ולראות אם כלי הנשק הוא גחלת או שלהבת, לפי מה זה תלוי. פשוט מאוד. אם הפוטנציאל הנזק הוא מיידי, לא צריך לעשות שום פעולה נוספת, זה יהיה שלהבת. ואז, אם כלי הנשק נמסר בידי שוטה, זו שלהבת, והבעלים חייב. אבל אם נדרשת פעולה נוספת, מורכבת יותר, אז הוא יהיה פטור בדיני אדם, וחייב רק בדיני שמיים. אני לא אכנס לכל ההבחנות עכשיו, אבל מן הסתם, אז יהיה צריך להבחין במצב הנשק. למשל, אם הנשק נתן לחייל כלי נשק שהוא כבר דרוך והכדור בקנה, שזה מקרה כמובן חריג, לבין המקרה המקובל והצפוי שבו החייל עשה את כל הפעולות, קיבל כלי נשק במצב נורמלי, והוא עשה את כל מה שמעבר לכך עד שהוא ירה, ולכן דומה שזה יהיה גחלת. אמנם, גם זה גחלת, ובזה המשפט האחרון שאני אסיים בו, גם זה גחלת שאמרנו שאז הנותן גחלת בידי השוטה, המשלח פטור, זה נכון, אבל חייב בדיני שמיים. וכמו שאמרנו, אנחנו מצפים מהצבא, מצבא מוסרי, שכל פעם שיש חובה מוסרית על הצבא לשלם על הנזקים, אז שהצבא יישא באחריות הזאת וישלם. ולכן, ובזה אני מסכם, אנחנו דנו בנושא השליחות, דנו בנושא הסחירות. כאן אנחנו עסקנו בנושא האם הוא שוטה או לא שוטה, ואם הוא שוטה, אז בהחלט אנחנו יכולים לומר שלפחות יש איזה מעמד של גחלת, והצבא יצטרך לפחות לשלם על הכך שהוא לא דאג לשמור על כלי הנשק בצורה הראויה. תודה רבה.